שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ברבע התחתון של ממתת עמוד ב' ונלמד עד אמצע נון א' עמוד א'. היום יש לנו דף מאוד ארוך ומאוד עמוס בהרבה פרטים ונעשה בו גם הרבה חזרות תוך כדי, לכן השיעור ייקח 30 דקות. הנושא שלנו היום זה המשך של הנושא שראינו אתמול בחצי השני של השיעור, וזה חורג מהנושא הכללי של הפרק, כי לא נעסוק היום בדיני הקרבה של הקורבנות השונים, אלא נעסוק בכללי הלימודים. אתמול בחלק השני של השיעור ראינו שרבינה אמר שהתורה הדגישה שהיא מקישה את קורבן השם לחטאת ולא לעולה לעניין זה שצריך צפון, והדגישה את זה בשביל ללמד אותנו שלא לומדים היקש מהיקש. כלומר, אם יש לנו שלושה מקרים, נקרא לזה א', ב' וג', ובמקרה א' אנחנו יודעים שיש דין מסוים ולומדים אותו בהיקש גם למקרה ב', אז גם אם יש עוד היקש בין ב' לג', אי אפשר ללמוד את אותו דין עכשיו מב' לג', כי אז זה יהיה היקש מהיקש, ובקודשי אם לא עושים היקש מהיקש. זה הכלל שראינו אתמול, כאמור רבינה למד את זה מהדין של צפון באשם, ראינו שרבה למד את זה ממקור אחר, לא נחזור על זה כאן. מה שהיום נעשה זה כיוון שאתמול כבר נכנסנו לנושא של לא ללמוד היקש מהיקש, היום נשאר באותו נושא אבל נרחיב קצת את המבט ונראה מה הדין בשאר סוגי הלימודים. האם גם בהם אומרים שלא לומדים דרשה מדרשה בקודשים או שבהם אפשר? אנחנו נבחן את זה לגבי ארבעה סוגים של לימודים, היקש, גזירה שווה, קל וחומר ובניין אב. אבל לא רק נבדוק האם אפשר להשתמש פעמיים באותו לימוד, כמו שראינו אתמול היקש על בסיס של היקש, אלא נבדוק גם מה קורה בהצלבות. כלומר, למשל, אם הלימוד הראשון, כלומר ממקרה א' למקרה ב' הוא היקש, אז האם אפשר ללמוד עכשיו את אותו דין ממקרה ב' למקרה ג' על ידי לימוד נוסף? אז אם זה עוד פעם היקש, כבר אמרנו שאי אפשר, אבל מה קורה אם זה לא היקש? אלא זה גזרה שווה, או קל וחומר, או בניין אב. כך נשאל גם אם הלימוד הראשון הוא גזרה שווה, אז האם על בסיסו אפשר לעשות לימוד נוסף? כלומר, היקש או גזרה שווה או קל וחומר או בניין אב. אותו דבר נבדוק גם כשהראשון הוא הקל וחומר או כשהראשון הוא בניין אב. כלומר, סך הכל אנחנו צריכים לבדוק ארבעה לימודים, כשאת כל אחד מהם נבדוק האם אפשר להוסיף עליו את עצמו או את שאר הלימודים. סך הכל ישנו 4 כפול 4 מקרים לבדוק, כלומר סך הכל 16 הצלבות. עכשיו, בשביל שזה יהיה מסודר ונדע כל פעם לאיזה מקרה אנחנו מדברים, אז עשינו טבלה באתר. מי שאין לו נגישות לאתר כדאי שיעשה את זה על דף, כשבכותרות של העמודות כתבנו את הלימוד הראשון, כלומר ממקרה א' למקרה ב', כשכאמור אנחנו בודקים היקש, גזרה שווה, קל וחומר ובניין אב, ובכותרות של השורות כתבנו את הלימוד השני, שזה עוד פעם ארבעת הלימודים, כלומר היקש, גזרה שווה, קל וחומר ובניין אב, וכך באמצע יש לנו 16 ריבועים שבהם נבדוק מה הדין ב-16 הצלבות. אז עכשיו אנחנו יוצאים למסע ל-16 המקרים שבאמצע לנסות לגלות מה הדין בכולם. רק לפני שנתחיל הערה קטנה, אנחנו הולכים לראות שני סוגים של חיפוש מקורות לכל ההצלבות שבאמצע. בהתחלה נראה רק את הסוג הראשון, וזה לחפש מקור בפסוקים עצמם. זה הסוג הראשון, ואת זה נראה בששת המקרים הראשונים. אחר כך, אחרי שכבר יש לנו 6 מקרים ביד, אנחנו נראה עוד מקרים שאותם לא ננסה לגלות מתוך הפסוקים עצמם, אלא מתוך שימוש בקל וחומר שמתבסס על אותם 6 המקרים שראינו בסוג הראשון. אנחנו נשתמש בסוג השני על 4 מקרים, אחרי זה נראה עוד 2 מקרים עם הסוג הראשון. עכשיו נציין עוד הערה ואז נתחיל שמתוך ה-16 מקרים יהיו לנו גם 4 מקרים שלגביהם לא נעשה שום ניסיון לבדוק האם באמת אפשר ללמוד לימוד מלימוד או שאי אפשר. אז עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל את החיפוש על ההצלבות השונות. אנחנו עוברים עכשיו טור אחרי טור, כלומר לימוד אחרי לימוד. עכשיו, בשביל לקצר את הניסוח שלנו בשיעור, אז לא נאמר כל פעם הלימוד הראשון ולבסיסו הלימוד השני, אלא כל פעם נאמר רק 2 מילים, למשל היקש גזרה שווה או היקש קל וחומר, כשהכוונה היא שהיקש זה הלימוד הראשון, והגזרה שווה או קל וחומר זה הלימוד השני שעל בסיסו, והשאלה היא האם אפשר לעשות את הלימוד השני הזה או שלא, כשנזכיר כל הנושא שלנו זה רק בקודשים ולא בחולין. אז אנחנו מתחילים בעמודה הראשונה, כלומר כשהלימוד הראשון הוא היקש, ונראה האם אפשר לצרף אליו את שאר הלימודים. אז המקרה הראשון זה היקש והיקש, כבר למדנו אתמול שאי אפשר לעשות את זה, וראינו לזה שני מקורות, אחד של רבה ואחד של רבינה. אז אנחנו עוברים למקרה השני, שזה היקש וגזרה שווה. כאן בהתחלה הגמרא מנסה להוכיח שאפשר ללמוד, אבל רבי יוחנן דוחה את זה, והוא יוכיח שאי אפשר. הניסיון להוכיח שאפשר זה מברייתא שעוסקת בצרת. הברייתא עוסקת בשלושה סוגים של צרת. סוג אחד זה נגעי אור הבשר, סוג שני זה נגע שבשיער, זה נקרא נתק, וסוג שלישי זה צרת בבגדים. ואומרת הברייתא שכמו שבנגעי אור בשר התורה אומרת שאם כל הנגע הפך לבן אז זה הופך אותו דווקא לטהור, אז הברייתא לומדת היקש שגם בנתקים זה ככה, ומשם היא לומדת בגזרה שווה שגם בבגדים זה ככה. את ההיקש היא עושה כי כתוב מראשו ועד רגליו, ראשו זה רומז לנתקים ורגליו זה רומז לצרת אור הבשר, ואת הגזרה השווה היא עושה כי גם בנתקים וגם בבגדים כתוב גבחת וקרחת. בכל אופן, מה ראינו כאן? שאפשר לעשות היקש ואז גזרה שווה על בסיסו. אז הנה ראיה שכן עושים היקש וגזרה שווה. זה הניסיון להוכיח שעושים, אבל דוחה את זה רבי יוחנן, זה נכון, אבל זה לא עוסק בקודשים. הרי הנושא שלנו זה להוכיח שגם בקודשים עושים, לכן מכאן אי אפשר להוכיח. ועכשיו, אחרי שרבי יוחנן דחה את הניסיון שכן עושים, הוא עצמו מביא ראייה שלא עושים. הראייה שלו זה מהדין של צפון בקורבן השם שלמדנו עליו אתמול. אתמול ראינו בעניין הזה שהמקום היחיד שכתוב ממש במפורש שצריך צפון זה בקורבן עולה, אבל יש לימוד מיוחד שעל ידו זה כאילו כתוב במפורש גם בקורבן חטאת, לכן מעכשיו נתייחס לזה כאילו שזה כתוב ממש במפורש בחטאת, ואז ראינו אתמול שהתורה הקישה את קורבן האשם לקורבן החטאת, שגם באשם צריך צפון. זה הלימוד שראינו אתמול לקורבן אשם. עכשיו אומר רבי יוחנן שאם הזוג של הקש וגזרה שווה הוא אפשרי, אז התורה הייתה יכולה לא לכתוב את הדין של צפון בחטאת, והיינו לומדים את זה פשוט בהקש וגזרה שווה, כלומר הקש בין עולה לבין חטאת, ואז גזרה שווה בין חטאת לבין אשם. עוד רגע נאמר איזה גזרה שווה יכולנו לעשות, אבל קודם נאמר שמזה שהתורה לא עשתה את זה, אלא היא כתבה במפורש את הדין בחטאת, זה מוכיח שאי אפשר לעשות את הזוג של הקש וגזרה שווה. עכשיו, מהי אותה גזרה שווה שלכאורה יכולנו לעשות בין חטאת לבין אשם? הגזרה שווה היא מזה שמשניהם כתוב קודשי קודשים. עכשיו, הגמרא מנסה לדחות את הראייה הזאת ולומר שבאמת בכל מקרה לא יכולנו להשתמש בגזרה שווה הזאת, כי זאת גזרה שווה שאפשר לפרוח אותה, כי הרי חטאת חמורה מאשם בזה שהיא מחפרת על חייבי כריתות. אבל מתרצת הגמרא שאפשר לפרוח גזרה שווה רק שהמילים שמשתמשים לגזרה שווה הם מילים שהן לא מיותרות. אבל ברגע שהמילים משני הצדדים של הגזרה שווה, כלומר שני המקומות שכתוב קודשי קודשים גם בחטאת וגם באשם, הן מיותרות, זה נקרא גזרה שווה שהיא מופנה לשני צדדים, אז אי אפשר לפרוח את הגזרה שווה, ואז אפילו שחטאת חמורה מאשם, עדיין אפשר לעשות את הגזרה שווה. לכן חוזרת הראייה של רבי יוחנן שמזה שהתורה לא עשתה את הגזרה שווה הזאת, כנראה שאי אפשר לעשות הקש ואז גזרה שווה. עד כאן הראייה של רבי יוחנן למקרה השני על הקש וגזרה שווה, והסקנו שאי אפשר. בזה הגענו למקרה השלישי, שזה הקש וקל וחומר בשורה האחרונה בממתת עמוד ב', אבל נדלג על זה לרגע ונקפוץ למקרה הרביעי, כי הוא מאוד דומה למקרה השני שעכשיו ראינו. המקרה הרביעי בתור הראשון זה הקש ובניין אב, וכאן הגמרא מביאה את רב ירמיה שמנסה להוכיח שלא, ממש בצורה דומה להוכחה של רבי יוחנן לגבי הקש וגזרה שווה. כלומר, כמו שרבי יוחנן הוכיח, מזה שהתורה כתבה את הדין של צפון בחטאת, והיא לא אפשרה לנו ללמוד לאשם על ידי הקש וגזרה שווה, אומר רב ירמיה שבאותה צורה יכולנו גם ללמוד את הדין של צפון באשם על ידי הקש ובניין אב, כלומר הקש בין עולה לבין חטאת, ואז בניין אב בין חטאת לבין אשם. מזה שהתורה לא עשתה את זה, אלא היא כתבה במפורש את הדין בחטאת. מוכח מכאן שאי אפשר לעשות הקש ואז בניין אב. זאת ההוכחה של רב ירמיה, אבל עכשיו צריך להבין מה בניין אב שהוא רוצה לעשות בין חטאת לבין אשם. אז בשביל לעשות בניין אב, מספיק לומר ששניהם דומים, אז כמו שחטאת מחפרת, גם אשם מחפר, אז כמו שחטאת צריכה צפון, גם אשם צריך צפון. זה הבניין אב שאומר רב ירמיה שלכאורה יכולנו לעשות, ומזה שלא עשינו זה מוכיח שאי אפשר לעשות הקש ובניין אב. אז עד כאן רב ירמיה, אבל הגמרא דוחה את זה כי פורחת לו את הבניין אב. כלומר, כמו שאצל רבי יוחנן ניסינו לפרוח לו את הגזרה שווה בזה שחטאת חמורה מאשם, אבל לא הצלחנו כי שם זה גזרה שווה, בניין אב לעומת זאת הרבה יותר קל לפרוח, ולכן הגמרא פורחת שאי אפשר לעשות בניין אב מחטאת לאשם, כי חטאת חמורה מאשם, כי מחפרת על חייבי כריתות. וממילא, כיוון שהבניין אב הספציפי הזה לא טוב, אז כבר אין לך הוכחה שאי אפשר לעשות באופן כללי הקש ובניין אב. אז זה רב ירמיה והתחייה של הגמרא. עכשיו עוד שתי הערות על זה. הערה אחת זה שהגמרא מוכיחה את הפרחה הזאת, כי אומרת אם היה אפשר לעשות בניין אב, אז כבר יכולנו לעשות גם בניין אב ישיר מעולה לאשם. אלא שכמו ששם יש פרחה שעולה עולה כליל על המזבח והשם לא, אז גם מחטאת להשם יש פרחה שחטאת מחפרת על חייבי כריתות והשם לא. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אנחנו נסביר את זה עכשיו לפי רשי, זה שהגמרא עכשיו שנייה יוצאת מהנושא שלנו של צירופים של שני לימודים שונים, והיא אומרת, אם כבר באמת העלית את האפשרות של בניין אב, בוא נבדוק האם באמת אפשר היה לוותר על אחד מהלימודים של צפון באחד מהשלישייה הזאת, כלומר עולה, חטאת והשם, וללמוד את הדין של צפון אצלו בבניין אב משותף מהשאר, ואומרת הגמרא שאי אפשר כי תמיד אפשר לפרוח, כי מחטאת ואשם לעולה אי אפשר ללמוד כי שניהם מחפרים, מעולה ואשם לחטאת אי אפשר ללמוד כי שניהם זכרים ואולי גם נקבה, ומעולה וחטאת לאשם אי אפשר ללמוד כי אותם מביאים גם בציבור ואילו אשם בא רק ביחיד. אז זה היה רק בסוגריים, למה באמת התורה לא כתבה את הדין של צפון בשניים מתוך השלושה והיינו לומדים לשני, כי אי אפשר כי יש פרחה. אז עד כאן המקרה הרביעי בתור הראשון, כלומר הקש ובניין אב, רב ירמיה ניסה להוכיח שאי אפשר, ולגמרא דחתה אותו, ובעצם בזה אנחנו נשארים בספק. עד כאן המקרה הרביעי, הגענו בערך לשליש העליון של נון עמוד א', ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה להשלים את המקרה השלישי, שזה בשורה האחרונה של ממתת עמוד ב', וזה המקרה של הקש וקל וחומר. כאן הגמרא מוכיחה שכן אפשר לעשות הקש וקל וחומר, היא לא מביאה את הראייה, אלא היא פשוט מביאה ברייתא שאומרת את זה במפורש שאפשר. מדובר בתנא דבי רבי ישמעאל, שכבר ראינו בדף מ' עמוד ב', שהוא למד דינים מסוימים שכתובים בפר כהן משיח, שעוד רגע נזכיר מהם, הוא למד אותם על ידי הקש מפר הכהן לסעירי עבודה זרה, ומשם הוא למד אותם בקל וחומר גם לסעיר יום כיפור. אז הנה רואים במפורש שהוא עשה הקש וקל וחומר, אז זה מוכיח לנו שהקש וקל וחומר זה אפשרי. עכשיו, מה הם אותם דינים שהוא למד, ואיך הוא עשה את ההקש ואת הקל וחומר, לא נזכיר עכשיו עוד פעם, כי ראינו את כל זה בסוגיה בדף מם, רק נזכיר בקצרה שהדינים שהוא למד ילמדו ממה שכתוב בפר הכהן, את, דם וטבילה. תראו בסיכום של הסוגיה בדף מם איזה דינים הוא למד משם. בזה סיימנו את המקרה השלישי, וסיימנו בעצם את כל הטור הראשון, כלומר הקש עם עצמו ושאר לימודים. נסכם את זה וננסה לזכור שזה הולך לא, לא, כן, ספק. כלומר, הקש עם הקש והקש עם גזרה שווה זה לא, הקש עם קל וחומר זה כן, והקש עם בניין אב זה ספק. אז כדאי לזכור את זה, זה מאוד עוזר להמשך אם זוכרים את זה בעל פה. נאמר את זה עוד פעם, לא, לא, כן, ספק. כלומר, עם הקש לא, עם גזרה שווה לא, עם קל וחומר כן, ועם בניין אב זה ספק. בזה הגענו בערך לאמצע עמוד א', ואנחנו עוברים לטור השני לגזרה שווה, ונראה מה אפשר לצרף אליו ומה לא. אז המקרה הראשון בטור השני זה גזרה שווה עם הקש. כאן נראה שרב פאפה ינסה להוכיח שכן, אבל מרזוטרא ידחה, אבל רב פאפה לא יקבל את הדחייה. כלומר, לסיכום, הולכת להיות לנו כאן מחלוקת שלפי רב פאפה כן אפשר, ולפי מרזוטרא אי אפשר. הראיה של רב פאפה שאפשר זה מברייתא שאומרת שאומנם אם אדם נדר להביא נדבה, כמו למשל קורבן תודה, הוא לא יכול לקחת כסף של מעשר שני ומזה להביא את הקורבן תודה שלו, אבל אם מראש כשהוא נדר את הקורבן הוא אמר שהוא יביא את זה ממעשר שני, אז הוא כן יכול. מאיפה הברייתא לומדת את זה? מגזרה שווה והקש. אז הנה ראיה שאפשר לעשות גזרה שווה והקש. מה הגזרה שווה והקש? אז הגזרה שווה זה גזרה שווה בין מעשר שני לקורבן שלמים, בשניהם כתוב את המילה שם. אז מזה לומדים שאפשר להביא קורבן שלמים מכסף של מעשר שני. אחרי זה משלמים הוא עושה הקש לקורבן תודה, כי שניהם כתובים בפסוק וזאת תורת זבח השלמים וכולי, אם על תודה יקריבנו, שגם קורבן תודה אפשר להביא מכסף מעשר שני אם הוא אמר את זה מראש. אז הנה ראיה ממעשר שני, שלמים ותודה, שעושים גזרה שווה והקש. עד כאן הראיה של רב פאפה שאפשר. אגב, באתר נכתוב על זה הערה קטנה שלכאורה זה קצת קשה. בכל אופן, דוחה את זה מרזוטרא ואומר, זה לא ראיה, הרי אנחנו עוסקים בקודשים, ואילו המקרים שאתה הבאת הם לא כולם קודשים. כלומר, נכון ששני הדברים השניים הם קודשים, שלמים וקורבן תודה, אבל הבסיס לכל הלימוד, כלומר מעשר שני, הוא לא קודשים. ממילא משם אתה לא יכול להוכיח האם בקודשים עושים גזרה שווה והקש. זאת התחייה של מרזוטרא, אבל מתרץ רבינה שבשביל לומר שאנחנו עוסקים בקודשים, לא צריך שכל השלישייה יהיו קודשים, ולכן זאת כן ראיה שגם בקודשים עושים גזרה שווה והקש. אז שוב, מרזוטרא אומר שאין כאן הוכחה כי צריך שכל השלישייה תהיה בקודשים בשביל להוכיח לקודשים. רב פאפה ומרזוטרא אומרים שזאת כן ראיה כי לא צריך שכל השלישייה יהיו קודשים. עכשיו נעיר שהאחרונים דנים כמה כן צריך שיהיו קודשים, האם מספיק שאחד, שניים, האם זה משנה איזה, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. אז עד כאן המקרה הראשון בטור השני, כלומר גזרה שווה והקש, שלפי רב פאפה כן ולפי מרזוטרא לא. המקרה השני בטור השני, כלומר גזרה שווה וגזרה שווה, מופיע בערך בשליש התחתון של עמוד א'. כאן הגמרא מביאה שתי ראיות שכן אפשר, את הראשונה היא דוחה ואת השנייה לא. הראיה הראשונה היא של רמי בר חמה, והוא מוכיח את זה מהמנחות שמביאים עם קורבן תודה. כשמביאים קורבן תודה, מביאים ארבעה סוגים של לחמים, אחד מהם זה חמץ, ועל זה לא נדבר, ויש עוד שלושה סוגים שהם לא חמץ, כלומר מצה, נקרא את הפסוק שמדבר עליהם, והקריב על זבח התודה, אחד זה חלות מצות בלולות בשמן, שתיים זה ורקיקי מצות משוחים בשמן, ושלוש זה וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. אז שוב, אחד זה חלות מצות, השני זה רקיקי מצות, והשלישי זה סולת מורבכת חלות. מורבכת הכוונה היא שיהיו חולטים את הקמח במים רותחים לפני האפייה. עכשיו נשים לב שרק בשלישי כתוב שצריך סולת, כלומר הקמח המשובח. מאיפה יודעים שגם בראשון ובשני צריך סולת? את זה לומדים מגזרה שווה לגזרה שווה. גזרה שווה אחת מלמדת את זה מהשלישי לראשון, כי בשניהם כתוב חלות, וגזרה שווה נוספת מלמדת מהראשון לשני, כי בשניהם כתוב מצות. אז הנה הוכחה מזה שגם בשני צריך סולת, שעושים גזרה שווה לגזרה שווה. עד כאן ההוכחה הראשונה שהביא רמי בר חמה מהברייתא של המנחות של תודה. אבל דוחה את זה רבינה שיכול להיות שכשהברייתא אמרה שיש גזרה שווה לסוג השני של מצות מצות, היא בכלל לא התכוונה לגזרה שווה מהראשון לשני, אלא לגזרה שווה ממנחה אחרת שלא קשורה לקורבן תודה, וזה מנחת מאפה תנור. גם במנחת מאפה תנור כתוב מצות, ושם מפורש שצריך סולת, אז לומדים גזרה שווה לסוג השני של המנחות בקורבן תודה, שגם בו צריך סולת. וממילא, כיוון שבמנחת מאפה תנור זה כתוב במפורש, אז זה כבר לא גזרה שווה לגזרה שווה, ולכן מכאן אי אפשר להוכיח. אז עד כאן ההוכחה הראשונה ודחינו. ההוכחה השנייה מביא רבה 8 שורות לפני סוף עמוד א', רבא מוכיח את זה מהחטאות הנשרפות, כלומר מהחטאות הפנימיות. נזכיר שהכוונה לקורבנות חטאת, שבמקום לזרוק את הדם על המזבח בעזרה, זורקים את הדם בתוך ההיכל, וגם במקום שהכהנים יאכלו את הבשר, היו שורפים את הבשר בשפך הדשן מחוץ למקדש. עכשיו יש 5 קורבנות כאלה, כרגע נעסוק רק ב3 מהם, וזה פר כהן משיח ופר ושעיר של יום כיפור. עכשיו רבא מביא 2 ברייתות שעוסקות בשריפה של אותם חטאות, והן מלמדות שלפני שהיו שורפים אותם, היו קודם מנתחים אותם לאיברים. איך הן לומדות את זה? מגזרה שווה לקורבן עולה. בקורבן עולה שמקריבים את הכל על המזבח, כתוב שצריך לנתח אותו לנתחיו ולא להקריב אותו כשהוא שלם. מזה לומדים בגזרה שווה אחת לפר הכהן של יום כיפור, כי בשניהם כתוב ראשו וחרב, ומפר הכהן לומדים בגזרה שווה נוספת לפר וסיר של יום כיפור, כי בשניהם כתוב אור ובשר. אז הנה ראיה שגזרה שווה וגזרה שווה כן אפשר לעשות. עד כאן המקרה השני של הטור השני, כלומר גזרה שווה וגזרה שווה, הבאנו ראיה אחת מהסולת של המנחות של תודה ולדחינו, ועכשיו ראיה שנייה מהניתוח של הבשר של פרים הנשרפים. בזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ועכשיו אנחנו הולכים לקראת מפנה בסוגיה. כלומר, כמו שהזכרנו בהקדמה, אנחנו נראה 2 סוגים של ניסיונות למצוא את הדין בכל המקרים שאנחנו מחפשים. סוג אחד, שזה מה שעשינו עד עכשיו, זה 6 מקרים שבהם חיפשנו מקור בפסוקים עצמם. עכשיו, מהמקרה השלישי של הטור השני, אנחנו עוברים לסוג השני, שבו אנחנו כבר לא מנסים למצוא מקורות בפסוקים עצמם, אלא אנחנו עושים קל וחומר על בסיס 6 המקרים שכבר מצאנו להם מקור בסוג הראשון. אז אנחנו נראה עכשיו 4 מקרים כאלה, אבל לפני שנראה אותם, כדאי שנחזור עוד פעם על 6 המקרים שראינו, כי ככל שנדע את הדינים בהם בעל פה, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין את הקל וחומר ב4 המקרים שנראה עכשיו. אז נזכיר שבטור הראשון שזה הקש, אמרנו שהדין הוא לא, לא, כן וספק. כלומר, הקש, הקש, לא, הקש גזרה שווה, לא, הקש קל וחומר, כן, הקש בניין אב, נשארנו בספק. בטור השני ראינו מחלוקת וכן, כלומר, גזרה שווה והקש, רב פאפה אמר שכן, אבל מרזות רדחה. גזרה שווה וגזרה שווה, אמרנו שכן. אז עד כאן הנתונים שכבר יש לנו, ועכשיו מתוך זה נראה את 4 המקרים הבאים. אז המקרה הבא בטור השלישי זה גזרה שווה וקל וחומר, והגמרא כאמור לומדת את זה בקל וחומר מ6 המקרים שאנחנו כבר יודעים, והגמרא מביאה 2 הצעות לעשות את הקל וחומר הזה. 2 הוכחות מאוד דומות, לכן נאמר אותם ביחד ורק נציין במה הן שונות אחת מהשנייה. 2 הוכחות מוכיחות שלפחות לגבי הלימוד הראשון, כשיש שם גזרה שווה זה חזק יותר מאשר כשיש שם הקש. איך מגיעים לנתון הזה? אז זה כבר מתפצל בין 2 הצעות. הצעה הראשונה לומדת את זה מזה שהקש הקש לא, אבל גזרה שווה הקש כן, כלומר גזרה שווה במקום הראשון חזקה יותר מהקש במקום הראשון. זאת ההצעה הראשונה, הבעיה איתה זה שהיא נכונה רק לפי רב פאפה, כי הרי מרזוטרה סובר שגזרה שווה הקש זה גם כן לא. לכן ההצעה השנייה היא ללמוד את זה מזה שהקש הקש לא, אבל גזרה שווה כן. זה מראה שבאופן כללי גזרה שווה חזקה יותר מהקש. אז זה היה הוכחה שגזרה שווה חזקה יותר מהקש, לפחות לגבי המקום הראשון, ועכשיו נראה איך מכאן מוכיחים לגזרה שווה קל וחומר. אז החלק הזה שווה בין 2 הוכחות, כיוון שראינו שגזרה שווה טובה יותר מהקש בעניין הזה, ואנחנו יודעים שהקש הקש לא, אבל הקש קל וחומר כן, אז קל וחומר שגזרה שווה קל וחומר זה גם כן, כי הרי גזרה שווה היא חזקה מהקש. עד כאן 2 הוכחות למקרה השלישי בטור השני, כלומר גזרה שווה קל וחומר. המקרה הרביעי בטור השני זה גזרה שווה בניין אב, זה מופיע בערך בשליש העליון של עמוד ב', וכאן הגמרא בכלל לא מנסה להביא הוכחה, ומיד היא אומרת תיקו, כלומר בזה נשאר בספק. אז בזה סיימנו עכשיו גם את הטור השני, נסכם אותו, גזרה שווה הקש, רב פאפה אומר שכן, מרזות רדוחה, גזרה שווה גזרה שווה כן לפי כולם, גזרה שווה קל וחומר הוכחנו עכשיו בקל וחומר שכן, והמקרה האחרון גזרה שווה בניין אב נשארנו בתיקו. ועכשיו עדיין בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו עוברים לטור השלישי שזה הטור של קל וחומר. המקרה הראשון בטור הזה זה קל וחומר היקש וגם אותו ננסה להוכיח על ידי נתונים שאנחנו כבר יודעים מהמקרים הקודמים. גם במקרה הזה הגמרא תביא קודם ראיה שהיא מתאימה רק לרב פאפה ולא למרזוטרה, הבעיה היא שכאן הגמרא לא תביא עוד הסבר חלופי, ולכן מה שיצא לנו זה שלרב פאפה הולכת להיות לנו עכשיו הוכחה שכן אפשר ללמוד, אבל למרזוטרה אין לנו הוכחה ולגביו נשאר בתיקו. לפי רב פאפה אנחנו יכולים לומר את ההוכחה הבאה. נסתכל עכשיו על 2 מקרים שבו הקש הוא בהתחלה, הקש גזרה שווה והקש קל וחומר, בהקש גזרה שווה הדין הוא לא ובהקש קל וחומר הדין הוא כן. ועכשיו נראה מה קורה כשהופכים את זה. אז לגבי המקרה הראשון, הקש גזרה שווה לא, אבל בהפוך, גזרה שווה הקש כן. ועכשיו במקרה השני, שהקש קל וחומר גם הוא כן, אז ברור שכשנהפוך אותו גם הוא יהיה כן, כלומר קל וחומר הקש הוא גם כן. אז זאת הוכחה שקל וחומר הקש אפשר ללמוד, אבל כאמור זה רק לרב פאפה, כי לפי מרזוטרה גם בהפוך, כלומר גזרה שווה הקש, הדין הוא שלו, ואז זה הורס לנו את הקל וחומר.
אז עד כאן המקרה הראשון בטור השלישי, קל וחומר הקש, ואנחנו עוברים למקרה הבא, שזה קל וחומר גזרה שווה, זה מופיע בערך באמצע עמוד ב'. הלימוד הזה אומר כך, בוא נשווה בין שתי הזוגות האלו, הקש גזרה שווה והקש קל וחומר. בקש גזרה שווה הדין הוא שלא, בקש קל וחומר הדין הוא שכן. עכשיו בשני המקרים בוא ניקח את מה שיש במקום השני ונשים במקום הראשון, ובמקום השני נשים גזרה שווה. אז לגבי הזוג הראשון, כלומר קש גזרה שווה, נעשה עכשיו גזרה שווה גזרה שווה, ושם אנחנו יודעים שהדין הוא שכן. אז עכשיו כל שכן שבזוג השני קש קל וחומר, שכבר כאן הדין הוא שכן, אם נעשה את השינוי הזה ונשים את הקל וחומר בהתחלה ובסוף גזרה שווה, כל שכן שגם כאן הדין הוא שזה יהיה כן. כלומר שוב, הקש גזרה שווה לא, אבל גזרה שווה גזרה שווה כן, אז הקש קל וחומר כן, קל וחומר שקל וחומר גזרה שווה כן. אז זאת המסקנה במקרה השני של הטור השלישי, כלומר קל וחומר גזרה שווה, הדין הוא שכן. ועכשיו, בערך בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים למקרה האחרון שלגביו נעשה את כל הקל וחומרים האלה, וזה הדין של קל וחומר, קל וחומר, וכאן נראה שתי ראיות ואת הראשונה נדחה. הראיה הראשונה מאוד דומה למה שעשינו הרגע, בזה שלקחנו את האחרון ושמנו בראשון. כלומר, בוא נסתכל על שתי זוגות, הקש גזרה שווה והקש קל וחומר. בהקש גזרה שווה הדין הוא שלא, ובהקש קל וחומר הדין הוא שכן. ועכשיו, כמו מקודם, בוא ניקח את מה שבמקום השני נשים במקום הראשון, ובמקום השני נשים קל וחומר, אז בצמד הראשון זה יוצא שמהקש גזרה שווה ששם הדין הוא שלא, נהפוך את זה לגזרה שווה קל וחומר ששם הדין הוא שכן. ועכשיו נעשה אותו דבר גם לצמד השני, הקש קל וחומר, נשים את קל וחומר ראשון ונשים קל וחומר בשני, אז כל שכן שגם כאן הדין הוא שכן. נחזור על זה עוד פעם, אם הקש גזרה שווה הדין הוא שלא, אבל כששמים את הגזרה שווה ראשון וקל וחומר שני זה הופך להיות כן, אז כל שכן שבצמד שכבר בהתחלה זה כן, כלומר בהקש קל וחומר, אז אם נשים את הקל וחומר בהתחלה וקל וחומר שני זה גם יהיה כן, כלומר המסקנה היא קל וחומר קל וחומר הדין הוא שכן. עד כאן הראיה הראשונה, אבל את זה 15 שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא דוחה. נקרא קודם את הניסוח של הדחייה, ואז נסביר, הניסוח הוא בן בנו של קל וחומר הוא. עכשיו רשי ותוספות הסבירו אחרת איך זה דוחה, אנחנו כאן נאמר את ההסבר של תוספות. אומר תוספות, הרי בלימוד שעכשיו אמרנו, הסתמכנו בין השאר על העובדה שגזרה שווה קל וחומר, הדין הוא שכן. ועל זה מקשה הגמרא, שהרי את הדין של גזרה שווה קל וחומר, מאיפה למדנו? לא מהפסוקים, אלא מקל וחומר אחר. וממילא כבר אי אפשר להשתמש בזה, למה? כי הרי מה אנחנו מנסים לעשות? עכשיו להוכיח שאפשר לעשות קל וחומר על בסיס קל וחומר. עכשיו בשביל להוכיח את האפשרות הזאת, אתה לא יכול לעשות קל וחומר שמתבסס על עובדה שגם אותה למדת מקל וחומר. כי הרי זה בדיוק מה שאתה מנסה להוכיח, שבכלל אפשר לעשות קל וחומר על קל וחומר. כלומר שוב, אי אפשר להשתמש בכלי של קל וחומר על קל וחומר בשביל להוכיח שאפשר לעשות קל וחומר על קל וחומר. זאת התחייה של הגמרא לראיה הראשונה שאפשר לעשות קל וחומר קל וחומר, ולכן עכשיו נביא ראיה שנייה שבה לא נתבסס על הדינים שנלמדו מקל וחומר, אלא רק על ששת הדינים הראשונים שנלמדו מהפסוקים עצמם. הראיה השנייה הזאת גם היא דומה לראיות הקודמות, וזה שהיא לוקחת שני זוגות, והיא תמיד לוקחת את מה שבשני ושמה בראשון ושמה משהו אחר בשני. כלומר, הקש הקש הדין הוא שלא, אבל אם ניקח את מה שבשני ונשים בראשון ובשני נשים קל וחומר, אז הדין הוא שכן. כלומר, הקש קל וחומר הדין הוא שכן. ועכשיו בוא נעשה אותו דבר גם להקש קל וחומר עצמו. כלומר, הקש קל וחומר הדין הוא שכן. ועכשיו ניקח את הקל וחומר ונשים בראשון ונשים בשני קל וחומר. כלומר, יצא לנו עכשיו קל וחומר קל וחומר, אז ברור שגם כאן הדין הוא שכן. נאמר את זה עוד פעם, אם בהקש הקש הדין הוא שלא, כשלוקחים את ההקש להתחלה ושמים בסוף קל וחומר, אז הדין הופך להיות שכן, אז קל וחומר שבמקרה של הקש קל וחומר, ששם כבר עכשיו הדין הוא שכן, אם נעשה גם לא אותו דבר ונשים את השני בראשון, כלומר קל וחומר בהתחלה ואז נשים קל וחומר בסוף, גם אז הדין הוא שכן. עד כאן ההוכחה למקרה השלישי של הטור השלישי, כלומר קל וחומר קל וחומר. בזה הגענו ל-11 שורות מתחתית עמוד ב' וסיימנו את ארבעת המקרים שלא למדנו אותם ישירות מהפסוקים אלא בקל וחומרים על בסיס אותם מקרים שכבר למדנו מהפסוקים, ועכשיו נשארו לנו עוד 5 מקרים אבל רק לשניים מתוכם נתייחס ולהם נביא מקורות עוד פעם ישירות מהפסוקים. אז המקרה הבא שלנו זה המקרה הרביעי בטור השלישי, כלומר קל וחומר בניין אב, וכאן רב ירמיה מנסה להביא הוכחה שכן מהשיטה של רבי מאיר לגבי עוף טהור שנמלק ונמצא טריפה. בשביל להבין את ההוכחה צריך להקדים קצת רקע, באתר כתבנו את כל הרקע, כאן אומר רק בקצרה שנבלה של כל בהמה וחיה ונבלה של עוף טהור מטמאים, והדין לגבי בהמה זה שאם שחטו בהמה כדין אבל אחרי זה מצאו שהיא הייתה טריפה, כלומר שהיא הייתה אמורה למות ממילא בגלל איזשהו מום, אז העובדה שעכשיו היא אסורה לאכול זה לא הופך אותה להיות נבלה והיא לא מטמאת. זה הדין בבהמה, אבל יש מחלוקת האם אותו דין שייך גם לגבי עוף, או שכאן אנחנו אומרים שזה כמו נבלת עוף טהור שהוא כן מטמא. אז בזה יש 3 דעות בתנאים במשנה בסמך ת', כרגע אנחנו מתייחסים רק לדעת רבי מאיר, שהוא אומר שאותו דין שייך גם בעופות, ולא רק בעופות של חולין, אלא גם בעופות של קודשים, שאותם לא שוחטים, אלא מולקים. עכשיו איך הוא לומד את זה? הוא עושה שני שלבים. שלב ראשון זה שהוא לומד מבהמה לעופות של חולין בקל וחומר. הקל וחומר הוא שנבלת בהמה חמורה יותר מנבלת עוף טהור, כי נבלת בהמה מתמת גם במסע ומגע, ואילו הנבלה של עוף טהור מתמת רק כשאוכלים אותה. אז זה השלב הראשון, קל וחומר מבהמה לעוף טהור בחולין. השלב השני זה בניין אב מעוף טהור בחולין לעוף טהור בקודשים. אז הנה אנחנו רואים שרבי מאיר כן עושה קל וחומר ובניין אב. אז זאת ההוכחה של רבי ירמיה שכן, אבל הגמרא דוחה את זה, כמו שכבר ראינו דחיות כאלה מקודם, שמכאן אי אפשר ללמוד, כי שני המקרים הראשונים מתוך שלושת הלימודים שלך הם של חולין. כלומר, למדת מבהמה של חולין לעוף של חולין, ורק בסוף יש לך קודשים. זה לא מספיק בשביל לומר שיש כאן לימוד מלימוד בקודשים, כי הרי רק הסוף זה קודשים, ולכן אי אפשר להוכיח מכאן שבקודשים עושים קל וחומר ובניין אב. בזה סיימנו את הטור השלישי, כלומר הטור של קל וחומר. נסכם את מה שראינו. קל וחומר והקש אמרנו שלפי רב פאפה כן, אבל לפי מרזוטרה נשארנו בתיקו. קל וחומר וגזרה שווה, וקל וחומר וקל וחומר, בשניהם הוכחנו שכן. והמקרה האחרון, קל וחומר ובניין אב, רב ירמיה ניסה להוכיח שכן, אבל דחינו. ועכשיו, בשורה השישית של נ"א עמוד א', אנחנו עוברים לטור הרביעי, שזה הטור של בניין אב, ובזה נסיים. בטור הזה, הגמרא לא מנסה בכלל למצוא ראיה לגבי שלושת המקרים הראשונים, כלומר, בניין אב והקש, גזרה שווה או קל וחומר, והיא רק מנסה למצוא ראיה לגבי המקרה האחרון, כלומר, בניין אב ובניין אב. ההוכחה היא מהדין של אם עלו לא ירדו, כלומר, כתוב בשמות כפתת, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. מהפסוק הזה דורשים שלמזבח יש כוח מסוים לקדש אפילו דברים פסולים, וממילא יש דברים שאפילו שהם נפסלו, אם בכל זאת העלו אותם למזבח, אז הם נשארים שם כבר. באיזה דברים אומרים את זה? אז לגבי זה יש מחלוקת תנאים במשנה בהמשך בפ"ד עמוד א', כאן הגמרא הולכת לפי שיטת רבי יהודה, שבין השאר הוא אומר את זה על שני הפסולים הבאים, אימורים שלנו, כלומר עבר הזמן שלהם והגיע כבר הבוקר ועוד לא הכתירו אותם, ודם שלן, כלומר שעבר הזמן שלו והגיע הלילה ועוד לא זרקו אותו למזבח. בשני המקרים האלה סובר רבי יהודה שאומנם האימורים האלה והדם נפסלו, אבל אם בכל זאת הקטירו את האימורים או זרקו את הדם, אז כיוון שהם כבר עלו, יצאו ידי חובה, אם עלו, לא ירדו. זאת שיטת רבי יהודה. עכשיו, מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה בבניין אב ובניין אב. הבניין אב הראשון, שהוא קצת מפתיע ובהמשך נראה קושייה עליו, זה מבשר שלמים. כלומר, הבשר של השלמים אפשר לאכול אותו ביום של ההקרבה, בלילה וביום של המחרת. ומזה הוא למד בניין אב, שאם בשר השלמים לכתחילה אפשר לאכול את זה יומיים, אז לגבי האימורים, לפחות בדיעבד, אם זה כבר עלה למזבח ביום השני, זה גם כן יהיה כשר. זה הבניין אב הראשון. הבניין אב השני זה מהאימורים לדם. אם האימורים אנחנו אומרים שאם עלו לא ירדו, אז גם הדם אם עלה לא ירד. זאת שיטת רבי יהודה, ומהשיטה שלו יש לנו הוכחה שעושים בניין אב על בניין אב. עכשיו נעיר שרבי יהודה מביא כאן עוד כמה פסולים שאם עלו לא ירדו. לא נזכיר עכשיו את הפסולים שהוא אומר, אבל כן אומר שהדרך שבה הוא לומד אותם זו אותה דרך שבה הוא למד לגבי אימורים שלנו. כלומר, כמו שלגבי האימורים ביום השני הוא למד משלמים ביום השני, למרות שבשלמים ביום השני זה מותר לכתחילה, והוא רוצה עכשיו ללמוד לאימורים שלפחות בדיעבד זה יהיה מותר, כך הוא עושה לגבי עוד כמה פסולים שהוא לומד אותם מדין שהוא מותר בכלל לכתחילה. עכשיו, ממילא, על כל הצורה הזאת של הלימוד, הגמרא מקשה בערך בשליש העליון של נ"א עמוד א', וכי דנין דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? כלומר, איך אתה אומר שבגלל שבשלמים מותר לכתחילה לאכול אותם ביום השני, אתה רוצה ללמוד שבאימורים יהיה מותר בדיעבד אם עלו על המזבח? מה הקשר? הרי זה מותר לכתחילה וזה אסור. כלומר, איך אתה רוצה לעשות בניין אב מדבר שהוא מותר לדבר שהוא אסור? הרי למשל בשלמים, בשלמים מותר לכתחילה לאכול את הבשר למשך יומיים, ואילו באימורים ביום השני זה כבר נפסל. איך אתה רוצה ללמוד משלמים שלפחות בדיעבד גם באימורים זה יהיה קשר? מה פתאום לעשות את זה? זאת הקושייה של הגמרא על הלימוד של רבי יהודה, ולכן הגמרא אומרת שבאמת זה לא מה שרבי יהודה התכוון. רבי יהודה לא באמת התכוון שלומדים את זה מבניין אב, אלא הוא לומד את זה ממקור אחר, הוא לומד את זה מהפסוק זאת תורת העולה, היא העולה וכו'. מהמילים זאת, היא והעולה הוא מדייק שיש רק שלושה פסולים, שאם הם עלו על המזבח אז המזבח לא עוזר להם בדיעבד. אז זה ברור לו שיש רק שלושה פסולים שאם עלו ירדו, וכל שאר הפסולים אם עלו לא ירדו. ורק בשביל להחליט איזה פסולים נשארים פסולים ואיזה פסולים בדיעבד המזבח מכשיר אותם, בשביל זה הוא משתמש בלימודים שהזכרנו, שקראנו לזה מקודם בניין אב, כלומר ללמוד ממקרים שבו אנחנו יודעים שזה קשר. כלומר, למשל, בדוגמה של האימורים ביום השני, הוא אומר, כיוון שמצאנו דוגמה לדבר שהוא קשר ביום השני, כלומר בשר של שלמים, ממילא הגיוני שגם האימורים ביום השני הם מהקבוצה של הפסולים שאם עלו לא ירדו. אז שוב, לפי זה יוצא שרבי מאיר לא למד את זה שהאימורים ביום השני קשרים מבניין אב משלמים, אלא הוא פשוט השתמש בשלמים כסימן בשביל למצוא איפה יש תפסול ואיפה אומרים שאם עלו לא ירדו, וממילא לפי ההסבר הזה, לפי האחרונים שהזכרנו, כבר אי אפשר לומר שרבי יהודה עושה כאן בניין אב לבניין אב, כי הראשון הוא לא באמת בניין אב, וממילא כבר אין לנו הוכחה שעושים בניין אב לבניין אב בקודשים. אז זאת הייתה הראיה לטור הרביעי, למקרה הרביעי של בניין אב לבניין אב. ניסינו להוכיח מרבי יהודה שכן, אבל דחינו, ובזה הגענו לנקודותיים ממש באמצע נון א' עמוד א', וחוץ מהארבע שלגביהם לא ניסינו, סיימנו להביא ראיות, וחלק מהם גם דחיות, ל-12 מתוך 16 הצלבות של ארבעת הלימודים, היקש, גזרה שווה, קל וחומר ובניין אב, כל טוב.